טוב, שלום לכולם. אנחנו ממשיכים במסכת אבות, הגענו לפרק ג' משנה ח'. נקרא את המשנה. רבי דוסתאי ברבי ינאי משום רבי מאיר אומר, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. יכול אפילו תקפה עליו משנתו, תלמוד לומר, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. העינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מליבו. טוב, לכאורה משנה קצת מלחיצה, מפחידה קצת, אבל ננסה להבין. על רבי דוסתא ברבי ינאי אין לנו הרבה רקע מה הוא היה, אבל יודעים שהוא היה תלמידו של רבי מאיר, הוא מביא פה שמועה בשמו, נראה לי בעוד מקום הוא מדבר בשמו. מה הוא אומר? כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. למה? מה זה שוכח דבר משנתו ולמה כל כך חריף כאילו מתחייב בנפשו? מביא רבי עובדה בר תנורה שני פירושים. פירוש אחד, מקום מספר שתיים, כל השוכח דבר אחד ממשנתו, בשביל שלא חזר עליה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שמתוך שיחתו הוא בא להתיר את האסור ונמצאת תקלה באה על ידו. ושיגתו עולה זדון. לפי הפירוש הראשון, הוא מדבר בעיקר לתלמידי חכמים, שחייבים לחזור על ההלכות, לחזור על הסוגיות, כדי שלא יגיעו לדברים מוטעים בהלכה. הרי האדם שלא חוזר יכול לשכוח, יכול להיות שמה שלמדתי לפני 20 שנה ולא חזרתי עליו, עכשיו אני אשכח, אני לא ידע אותו. לכן אדם צריך לחזור על לימודו כדי שהוא לא יורה הוראה בטעות שיצא מן הדברים לא טובים. יש סיפור בגמרא, סיפור מדהים. לפני הסיפור של דוד ובת שבע, כתוב שדוד שולח את יואב בן צרויה, מי זוכר להילחם במי? באדום. באדום. עמון גם היה לפני זה היה, אחרי נראה לי זה היה עמון. ללחם באדום. המלאקים, המלאק זה מאדום. ללחם באמלאק שגם נמצאים באדום. יואב בן צרויה היה אולי כנראה החייל הכי גיבור שקם לעם ישראל. איך אני יודע את זה? הרמב״ם כותב שאדם שרצח אדם אחר בשגגה, הרג אותו בשגגה, מה הדין שלו? גולה לאן? עיר מקלט, נכון. גולה לעיר מקלט. הרמב״ם אומר שגם אם כל עם ישראל צריך אותו, כמו יואב בן צרויה, כלומר, אם יואב בן צרויה, נגיד, היה הורג מישהו בשגגה, לא עושים לו הנחות. גם הוא גולה למרות שכל עם ישראל צריך אותו. היה מצבי גדול, אולי הגיבור הכי גדול של דוד המלך, כנראה. ואז דוד שולח אותו ללחם באדום, יש שם הרבה מהמלאקים. חוזר יואב מהמלחמה, שואל את דוד, ערכתם את כולם? אמר לו, לא, רק את הסחרים. מה עם הנקבות? אמר לו יואב, לא צריך להרוג את הנקבות. אמר לו, מאיפה אתה יודע? אמר לו, למדתי בכיתה א', המור שלומד אותי, איך הפרשה? זכור את אשר עשה לך המלאק, ואז כתוב, תמחה את זכר המלאק. אבל מה המלמד לימד אותו? את זכר המלאק, כיוון שהמלמד לא חזק כמו שצריך על הפסוקים, הוא אמר לו, תמחה את זכר המלאק, ולא את זכר המלאק, הוא חייב זכר דווקא הסחרים. כתוב בהמשך שיואב כס על המלמד שלו וכו', איך התאית אותי. כלומר, אדם, במיוחד תלמידי חכמים, צריכים לחזור ולשנן מה שלמדו, כי זה לא כולם זכו לזיכרון של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. וגם זיכרון פחות מזה לא כולם זכו. לכן החזרה גורמת לך לא לטעות. זה פירוש אחד. פירוש שני מביא רבי עובדיה בר תנורה. הנה מי כאילו מתחייב בנפשו, לפי שאותה משנה הייתה משמרתו, ועכשיו ששכחה אינה משמרתו. אדם שקשור לתורה, יודע התורה, זוכר את התורה, זה שומר עליו. ודאי שהתורה שאנחנו לומדים פה היום, שומרים על עם ישראל. אין בזה צל, צילו של ספק. גם המדרש אומר, כשיואב המלך, כשדוד המלך הוציא את יואב למלחמה, דוד ועוד אנשים היו לומדים. זכות הלימוד תורה היה הצלה. זה לא קשור כרגע לצריך להתגייס, לא צריך להתגייס. מי שלא לומד חייב להתגייס, וגם מי שלומד, תלוי כמה הצרכים של הצבא, כי היום זה מלחמת מצווה. אבל זה שלומדי התורה מגינים על עם ישראל, אין בזה צל צילו של ספק. אז אתה לומד תורה, התורה משמרת אותך. אבל אם אתה משוכח, זה יכול לא לשמור עליך, לכן כאילו מתחייב בנפשו. המשיכה המשנה ואומרת, יכול אפילו תקפה עליו משנתו. מה הכוונה תקפה למשנתו? בא המאירי ואומר, ארבע, יכול אפילו תקפה עליו משנתו. כלומר, אם שוכח הדברים מחמת אונס או מחמת קושי העניין ודקותו, תלמוד לומר ופן יסור מלבביך אינו מתחייב עד שישב ויסירה מליבו בפשיעתו לסיבת הפסקתו מהם, מתעסקו בצורך הזמן בזולת האחר. כלומר, יש לפעמים אונסים בחיים, לפעמים לומדים סוגיה מאוד קשה להבנה. אז אם לא הבנתי איך אני אזכור? לפעמים קורה גיל הזקנה, אנשים שוכחים דברים לצערנו הרב, כן? יש דימנציה היום, כן? אבל גם בלי דימנציה, אנשים שוכחים, לא כל דבר אנשים זוכרים. ולפעמים גם הוא איש עסקים. איש עסקים, הראש שלו בעסקים, גם מה שהוא לומד קשה לו לזכור. טוב, זה אונס. הוא מדבר על מי שיכול לחזור על הלימוד, שיש לו זמן והוא לא עושה. נדבר בהמשך לגבי החזרות, חשיבות החזרות. הסוגיה שהמשנה שראינו מופיעה גם מסכת מנחות, מקום מספר 5, אמר ריש לקיש, כל המשכח דבר אחד מתלמודו, עובר בלב מחלוקת ראשונים, האם זה כפשוטו או זה אסמכתה, שנאמר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים. איזה דברים מדובר? מי זוכר? איך? מעמד הר סיני מצוין, מדובר על עשרת ה... עשרת ה... עשרת הדברים. בתורה לא כתוב עשרת הדיברות. כתוב עשרת הדברים, לא כתוב דיברות. זה בתקופת חז"ל שינו מדברים לדיברות. יש הרבה דברים שלא יודעים על לוחות הברית. הרבה דברים. לוחות הברית היו בצורה... ריבוע. פשימון. שישה טפחים על שישה טפחים, הם לא היו עגולות. אצל חב"ד לא תמצאו בבתי חב"ד, בתי כנסת של חב"ד, לוחות הברית עגולות. כי הרבי מחב"ד, זצ"ל, אחרי הקמת המדינה כמה שנים, נשא דרשה ואמר אסור לוחות הברית עגולות. למה? זה ציור של נצרות. הנוצרים ככה ציירו משה רבנו עם לוחות הברית עגולות. אסור עגולות, צריך הרבה לא תמצאו. אבל הרב שח אמר, אין בעיה, אין בזה איסור, לכן ממשיכים בתי כנסת, גם במכון מאיר זה עגול. הרב שח אמר, מותר, אין בעיה. צריך הרבה דבר לא תמצאו. כתוב שהם היו מרובעות שישה טפחים, טעות שנייה, הן לא מחוברות. הן היו נפרדות. הן היו נפרדות אחת מהשנייה. אז כתוב בתורה עשרת הדברים, והתורה אומרת, תיזהר מלשכוח מעמד הר סיני. אסור לשכוח, גם הרבה מהמצוות, כן, לזכר יציאת מצרים, וגם כתוב שצריך לזכור את מעמד הר סינא. ככה מביא הטור שאתה מברך, ברוך אתה השם, אשר בחר בנו מכל העמים, תזכור את מעמד הר סיני. אבל חז"ל לוקחים את זה לא רק לזכור מעמד הר סיני, כל דבר שלמדת, תחזור עליו. למדת גמרא, תחזור. למדת מסילת ישרים, תחזור. למדת חובות הלבבות, תחזור. למדת הלכות שולחן ערוך, תחזור. הלכות שבת, הלכות כשרות. אם לא תחזור, אתה יכול לשכוח. ממשיכה הגמרא ואמרה, רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, תורה ניתנה ב-40 ונשמה נוצרה ב-40. מה קורה אם מישהו יש לו 6 בנות ורוצה אחר כך בן, או הפוך, 6 בנים ורוצה אחר כך בת. אשתו בהיריון פעם שביעית. האם הוא יכול להשיג מה שהוא רוצה בן או בת? האם הוא יכול להתפלל? שלוש שיטות בהלכה, כמובן כשאדם לא יודע, הוא ואשתו לא יודעים, לא עשו אולטרסאונד, נגיד. שלוש שיטות בהלכה, עד מתי מותר להתפלל לשינוי הוולד? שיטה אחת, עד 40 יום. זה גמרא. גמרא מסכת ברכות. פרק 9, הגמרא דנה, מה זה תפילת שווא, מה זה לא תפילת שווא. אם אדם לא יודע מה יש לאשתו, אומרת הגמרא, עד 40 יום הוא יכול להתפלל. ראיה ממי? לאה אמנו. לאה אמנו ידעה ברוח קודשה שיהיו 12 שבטים לעם ישראל. באותה תקופה, כשהייתה בהיריון השביעי, היו לה 6 בנים, לזלפה 2 בנים, לבלעה 2 בנים, ולרחל לא היה שום ילד עד עכשיו. היא אמרה לעצמה, אם יהיה לי בן שביעי, לרחל יהיה רק 1. לכן התפללה, וזה היה עד 40 יום, התפללה להשם, והבן שלה הפך להיות דינה. בסדר? התפללה, שינוי. מפה לומדים חז"ל, עד 40, אנחנו יודעים שב-40 יום יש יצירה ראשונית של העובר. מתרקם העובר, עד 40 יום אפשר. שיטת הירושלמי אומרת, עד הלידה, נראה מוזר, עד הלידה אפשר להתפלל. אתה לא יודע מה יש בבטן, אם אתה יודע אסור לך, אבל אם אתה לא יודע, איך זה יכול להיות? ירושלמי אומר, אם יש לך כל כך אמונה, השם יכול לשנות עם תפילה מכל הלב, יכול לשנות. או מה, תראה בסוף השיעור מי הזמן, משהו מהפרשה. שיטת הרב דוב ליאור, שליטה, הוא אומר, היום המדע הוכיח שכבר בהתחלה, בפגישה של זרע וביצית, יודעים את מין הילוד. וכיוון שהמדע הוכיח ככה, אי אפשר להתפלל גם עד 40 יום. 3 שיטות תזכרו את זה, כן? אז נחזור אלינו. אבל הרוב הפוסקים אומרים, עד 40 יום מותר. 40 נוצר העובר. אז אומרים, כמו שהתורה ניתנה ב-40 ונשמה ב-40, כל המשמר תורתו, נשמתו משתמרת. יכול להיות שבגוף יקרה ונשמה משתמרת. וכל שאינו משמר תורה, אין לנו משתמרת. תניא דבר רבי ישמעאל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו. אתם יודעים מה זה ציפור דרור? ראיתם מה זה ציפור דרור? לא יודעים. היום שמעון פחות רואים אותה. ציפור דרור הייתה הציפור הכי נפוצה בארץ ישראל, עד שהגיעו לארץ. מצוין. איך קוראים להם? מיינה. המיינה הגיעה לארץ, לא יודע מאיפה הביאו אותה, התפשטו בארץ, והם מחסלים הרבה מאוד עופות, דרורים ודוחיפת, וכל מיני מחסלים, נכנסים לביצים שלהם, להרכינים, אוכלים את הביצים, או אל תשאלו, כמעט היום נעלמים חלק מהציפורים, כי היא מוגדרת כאחד ממאה המינים הפולשים ביותר בעולם. זה סוג של זרזיר, היא מאוד אכזרית גם. אבל דרור זה הייתה הציפור הכי מצויה בארץ. תראה דבר רבי ישמעאל, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו לשמור. אמר כמדומה אתה שאם אתה מאבדה, שנותן ממך איסר בדמיה, סוג של כסף, נשמתך אני נוטל ממך. לכן אדם צריך ללמוד תורה ולחזור על התורה כל הזמן. תגידו לי, מה גורם לאדם לשכוח? מה למשל? מה אוכל? זיתים. האם זה נכון? בוא נקרא. תנו רבנן. שש. חמישה דברים משכחים את הלימוד. האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול. אם עכבר אכל לך מהצ'יטוס, אל תאכל את הצ'יטוס. מה בחתול? כי חתול אוכל עכבר. זה לא בא בחתול, בגלל שהוא אוכל עכברים, ועכברים, אוכל שנגע בהם, אם אתה אוכל אותו, אתה הוא לשכוח, לכן, אל תאכל במה שאכל עכבר. חזון איש עדן, מה קורה עם עכבר? אכל מסק של חיטה. הוא אומר, חזון איש, רק מהלמעלה תזרוק מה שהוא אכל, כל שאר השק מותר, אין בעיה. דבר שני, והאוכל לב של בהמה. מישהו פעם אכל לב של עגל? מוכרים את זה בכלל? מוכרים, כן, לב של... לא של עוף. מה? כן? היום, אבל מי אוכל את זה? לא ראיתי שאוכלים. לב של בהמה, מי שאוכל, עלול להגיע לשכחה. והרגיל בזיתים, שהיינו קטנים, סיפרו לנו כמה זיתים עשו לאכול? שבע, לא שש, כן? זה אגדה, לא יודע מי המציא את זה. כתוב הרגיל בזיתים. מי שאוכל זיתים יותר מדי, יכול לשכוח. והשותה מים של שיעורי רחיצה, לא רלוונטי בדורנו, פעם לא בזבזו מים, אנשים היו עושים מדלי איזשהו אמבטיה, נשאר בדלי מים ש... ושפכו את המים לדלי אחר, שאסור לשתות מהמים האלה. והרוחץ רגליו זו על גבי זו, ויש אומרים, אף המניח כליו תחת מרשותיו. אסור לשים אוכל מתחת למיטה או דברים, אסור, זה יכול לגרום גם לשכחה. האם הדברים האלה רלוונטיים בדורנו או לא? עוד מעט נראה.
מה אתה
שם את הרגל אחת על השנייה ורוחץ אותה? בעיה. טוב, תראו, האם המשנה הזאת היא רלוונטית בדורנו או לא? האם מי שלומד ולא חוזר הלימוד ושוכח מה שהוא למד עובר עליו או לא עובר עליו? מחלוקת אחרונים בדורות הקודמים. שבע. ובשם הגאון רבי חיים מוולוז'ין הובא בכתר ראש שהזהרה על שכחת משנתו נאמרה רק על הראשונים שלמדו בעל פה, וכן מבואר בביאור הגרא, עוד מעט נראה מה הסיבה. אך בשולחן ערוך הגרא, אז דילגתי כמה שורות, נקט שהאיסור נמשך גם אחר חתימת התלמוד. אנחנו נראה עכשיו את הרב מלמד בהרחבה למה שדיברתי עכשיו, אבל לפני כן הרב קנבסקי כותב, בשם מגן אברהם, שראוי להחמיר היום בדברים שחז"ל אמרו, ולא לאכול. אם נגע עכבר באוכל, לא לאכול. כמות של זיתים יותר מדי, לא לאכול. לא לשתות דברים ששיעורי רחצה, כל מה שראינו, ולא לאכול לב של בהמה. הרב קנבסקי זצ"ל כותב, בשם מגן אברהם, שצריך להיזהר. אבל מי צריך להיזהר? תלמידי חכמים בעיקר, לומדי תורה, כמוכם. אבל מי שעם הארץ גם ככה לא קולט כלום, לא לומד כלום, שיוכל זיתים כמה שהוא רוצה. אז כולכם תיזהרו. אתם תלמידי חכמים פה, כולם. בסדר? שמונה. אומר, נכון, יש כמה פירות על זיתים. אחד הפתרונות, לשפוך עליהם שמן זית. כי אומרים חז"ל, שמן זית גורם לזיכרון, זיתים גורמים לשכחה. אז אם אתה שם בזיתים שמן זית, בסדר? אז פתרנו את הבעיה של זיתים. שמונה. המצווה לזכור את הלימוד. יסוד חשוב במצוות תלמוד תורה, שהמטרה היא לדעת ולזכור את מה שלומדים. אחד מטענות יצר הרע הכי חזקות בישיבות, להספיק כמה שיותר. דף יומי, ועוד דף, ועוד דף, סיים את השס, ועוד ספרים באמונה, ועוד ספרים במוסר, ועוד הלכות. להריץ, 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 להספיק כמה שיותר. אבל תגיד לי מה שלמדת, אתה זוכר או לא זוכר? מה זה שווה ההספקים עם מה שלמדת, אתה לא זוכר? עכשיו תראו, בינינו, אנחנו לא הרב עדי אוסף, זצן. הוא באמת זיכרון צילומי. מה שלמד, זכר. אנחנו לא שמה. אז הוא יכול לדעת כל התורה כולה. אבל אנחנו לא עליך המלאכה לגמור. כל אחד לפי יכולתו, עדיף שידע מה שהוא למד, גם על חשבון לא לדעת ספרים אחרים. יש טועים לחשוב שהעיקר הוא להבין את מה שלומדים בעת הלימוד, אבל אחר כך אין צורך לחזור ללימוד כדי לזוכו. אבל האמת שהעיקר הוא לדעת את התורה. הסתכלו בגרות ראייה, בהתחלה, הרב הוא כותב לאח שלו. נזדעזעתי לשמוע שאתה לא חוזר על הלימוד שלך. ואז הוא כותב על עצמו. יודע אני ועד על פי הניסיון, כי אי אפשר לזכות להבנה, אלא אם כן חוזרים לכל הפחות 10 פעמים. לפחות על הסוגיה 10 פעמים. על הספר 10, לפחות 10 פעמים. ככה הוא כותב לו. הרב הוא כותב לו על עצמו. מה נגיד אנחנו? אבל האמת שהעיקר היא לדעת את התורה. העיקר שנדע מה אנחנו לומדים וכן אמרו חכמים. ושינמתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. שאם ישאל לך אדם דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. שאול לך שאלה בהלכה, אתה אמור לדעת. לא דברים מסובכים, דברים פשוטים. אם אתה לא חוזר מה שלמדת, אתה תשכח, אבל אם אתה חוזר, אתה תהיה בקי בהלכה. בקי באמונה, בקי בתנך, בקי בספרי מוסר. כלומר, המצווה להבין ולזכור את דברי התורה. על ידי כך יוכל כל אדם לקיים כראוי את מצוות התורה. בנוסף לכך, מעלה גדולה לאדם שדברי תורה שהם דברי אלוקים חיים יהיו מונחים בזיכרונו. שעל ידי כך הוא דבק בתורה ובנותן התורה וכל חיה מתרוממים ומתקדשים ומקבלים השראה והדרכה מדברי התורה. מוחמים כל השוכח דבר אחד במשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שכן הוא מאבד ביודעין דברי אלוקים חיים. אבל אם שכח מחמת עונש שהיה טרוד במלאכתו, ולא התפנה, הוא סוחר, הוא מגד, אין לו זמן, זה משהו אחר, דיברנו אנשים שיש להם פנאי לחזור והם לא חוזרים. אינו מתחייב בנפשו, וכשיוכל עליו לחזור על תלמודו. וכן מובא במסכת סנהדרין רבי יהושע בן קורחה אומר, כל עומד תורה ואינו חוזר עליה, דומה לאדם שזורע ואינו קוצר. פסקה הבאה, אמנם ישנו הבדל. בין התקופה שבה היה אסור לכתוב את דברי התורה שבעל פה, שאז הייתה חובה גמורה לזכור את התורה שבעל פה. היום ברוך השם, יש ספרים שמותר לכתוב, את הגמרא כתבו, אבל עד תקופת רבי יהודה הנשיא היה אסור לכתוב תורה שבעל פה. אז היו חייבים לחזור כל הזמן כדי לזכור. כי אם לא היו חוזרים, הייתה עלולה להיות טעות במסורת. כתוב שכשמשה רבנו נפטר, כמה הלכות שכחו? מלא הלכות, 3,000 הלכות שכחו. עד שבא עתניאל בן כנז והצליח להחזיר את הכל בפלפולו. אז אתה רואה, כשהיה אסור לכתוב תורה שבכתב, היה חייב לשנן כל הזמן את המשניות ואת הפסוק, היה חייב כי אחרת תשכח. אבל כיום, שמותר לכתוב את דברי תורה שבעל פה, ולא זו בלבד אלא שבזכות הדפוס ומאגרי המידה השונים, ניתן בקלות להיזכר בכל דבר תורה והלכה, החובה היא לזכור את יסודות התורה הנצרכים להדרכת החיים השוטפים, ורק אם אותם שוכחים עוברים באיסור שלך. הוא אומר היום הרב בשם הגרא, אומר את זה, הרב מלמד, שכיוון שהיום הספרים מודפסים, אין חובה לחזור על כל דבר שאתה לומד. גם אם שכחת, פותח ספר, באינטרנט מופיע הכל, כן, מה הדין ככה, ואתה מוצא. אבל עדיין את יסודי התורה הפשוטים הבסיסיים, חייב לחזור עליהם, הלכות מינימליות, בסיס במוסר, בסיס באמונה. החזרות המרובות על הלימוד מבטאות את הדבקות של הלומד בדברי התורה. וידוע שהגר"א היה בודק את תלמידיו לפי יחסם לחזרות, שכל תלמיד שראה שהחזרות משעממות אותו, ידע שלא יצליח להיות תלמיד חכם גדול. וכל מי שהחשק והשמחה שלו בלימוד היו גוברים כל חזרה נוספת, ידע שהוא מסוגל להגיע להשגות גבוהות. אני עשיתי באמת תשובה בשנים האחרונות, החלטתי שאני לא מחפש להספיק עוד ספרים, אלא לוקח ספרים ויסוד חוזר עליהם. באמת, אני אומר, זה, מי שיעשה את זה לפי דעתי ירוויח. לא, אין לי שאיפות כרגע לדף יומי, לוקח מסכת כתובות וחוזר עליה. אני עכשיו בחזרה, אני חושב ה-30 עוד מעט. לחזור על המסכת ולשנן אותה. תנ"ך, אני לומד כל שנה מסיים את התנ"ך, כל יום שני פרקים, כבר שנה שלישית. זה מתנה, זה נכס. במציאת השערים, לחזור על הספר, כבר כמה פעמים אני חוזר עליו, כן? אתה לוקח ספרים, מתמקד בהם, מפנים אותם, משנן, זה נכנס הרבה יותר מאשר להספיק עוד ועוד 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 ועוד. עדיף לקחת, איך אומרים, תפסת מרובה, לא תפסת. אתה לוקח משהו, משנה וחוזר, אתה זוכר אותו הרבה יותר טוב. את הדברים הבסיסיים בהלכה, לחזור עליהם. קצר הרע שנמצא בישיבה, אומר לך כמה שיותר, אבל אתה לא זוכר מה, אתם מבינים? הכל שווה. כל מה שלמדת הוא חשוב. אבל הזיכרון זה כל כך חשוב בתורה, לחזור לשנן במיוחד את הספרים הבסיסיים. 9. בשם חידושי ערים, האדמו"ר הראשון מגור, ביצחק מאיר. כשם שאין אדם שוכח פרטים רבים ומדויקים מאירועים חשובים למדי שעברו עליו, כל מיני חוויות בחיים שעברנו לא שוכחים, מסכימים? מסכימים? מסכימים. כך אינו שוכח את תלמודו כאשר הוא יודע להעריכו כראוי יותר מאלפי זהב הכסף. ואם שכח סימן שאין התורה חשובה בעיניו. תגיד, אם משחק של, לא יודע, ברצלונה משהו, אתה שוכח שיש? זה לא שוכח, נכון? זה חשוב לך. אז תורה תשכח. מי פה שכח את היום הולד שלו האחרון? אף אחד. מי שכח את יום הנישואים האחרון שלו? אני אביא לכם טיפ, איך לזכור יום נישואים בצורה הכי טובה. תשכח פעם אחת. אוי ואבוי, כן. לא, לא אצלי. כן, כן. אתם מבינים? אדם, דבר שחשוב לו, הוא זוכר. אז למה את התורה אנחנו לא זוכרים? האם למדת בחשק? האם חזרת על מה שלמדת? ככל שאדם יותר קשור לתורה, הוא ילמד אותה בשמחה, ואז הוא יחזור, ואז הוא לא ישכח. כשם שאין אדם שוכח לאכול. עוד מעט ארוחת צהריים. מי פה ישכח לאכול ארוחת צהריים? אף אחד. זה אתה מיוחד, כן. כי יודע הוא שבלא מזון יאבד את חייו. נראה עוד חצי שעה, מה? כן הדבר בתורה. אילו היה אדם חש באמת מה שנאמר על התורה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. לעולם לא היה שוכח את תורתו המחיה את נפשו. גדולי עולם, שהיה להם זיכרון טוב, זה לא רק מתנה. הגדולים האלה, הרב אליהו, הרב קוק, הרב עובדיה, הרב קנבסקי, אהבו את התורה כל כך. אם לא אהבים, זה לא עוזר הזיכרון. בסדר, לדעים. אבל אהבו, כשאדם משאהבה, אהבה זה אחד. יש אחדות, אותה גימטריה. הוא מחובר, אז הוא זוכר. מה שאני ממש אוהב, אני זוכר. מה שאני לא אוהב, אני פחות אזכור. ורמז הדבר, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני, אומר דוד המלך. דוד מרגיש, כל עצמותיי תאמרנה, השם יחמוך. טוב, אז למדנו היום חשיבות על החזרות. משהו קצר מהפרשה. כתוב ככה. כתוב שאברהם בישר לשרה, לא אברהם, המלאך, שיוולד לה יצחק. מה היא עושה? צוחקת. ותצחק שרה בקרבה למור. אחרי ולותי הייתה לי עדנה, אנו בינה, בתשעים אני, איך אפשר? שבוע שעבר, אמרו מישהו תלמידים, אמר, בעוד הוא נראה לי, ילדה מישהי בת 74. כן? אבל נראה לי שמה זה בהפריה. באופן טבעי זה לא נורמלי, מעל 50. יכול להיות מקומות, אבל באופן טבעי, מעל 50 זה כבר קשה. שרה בת 90, האמינה או לא האמינה? צחקה.
לא האמינה.
לכאורה? נכון, לכאורה לא האמינה. מסכימים? מצוין. תשימו לב מה אומר, חפץ חיים אני מדלק, כתוב אצלי, מה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, כדאי לראות במקור, זה נמצא בדברי סופרים, פסקה ט"ז. ציטוט, אין ליהודי להתייאש משום דבר, בין בענייני הגוף, כמו שאמרו, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מהרחמים. תראו איזה נס, מי היה מאמין, ערב שמחת תורה. 20 החטופים הצדיקים שלנו, מי היה מאמין? באמת, תראו מה זה. אפילו חרב חדה והרבה שבועים הזכירו את זה. שבתופת הגדולה במנהרות הם האמינו. האמינו. בין בענייני הנפש, אפילו נשתקע למקום שנשתקע, וחטא בחטאים חמורים, אין לי סיכוי להשתחרר מההתמכרויות, אומר רבי צדוק. אפילו הדברים שהתשובה עליהם היא קשה, או שרואה עצמו משתקע והולך בענייני העולם הזה, מכרו לכל מיני תאוות משונות, אל יתייאש בעצמו לומר שלא יוכל לפרוש עוד. כי אין ייאוש כלל אצל איש יהודי. אצל הגויים כן. איפה כל הממלכות? מה נשאר מהם? אצל עם ישראל אין מושג ייאוש. והשם יתברך יכול לעזור בכל עניין. שימו לב, וכל בניין האומה הישראלית, עם ישראל, היה אחר הייאוש הגמור. דאברהם ושרה זקנים. זקנים. מה יהיה המשך? אליעזר, ישמעאל, מי ימשיך את עם ישראל? שלא עלה על דעת אדם עוד להאמין זה. אף אחד לא משל אברהם ושרה יהוד ילד. ואפילו אחר הבטחת המלאך, ושרה הצדקת ידעה והאמינה שהשם יתברך כל יכול, המלאך אמר לה, כעת שרה, ילך בן. היא אמינה הזה. ואם כל זה צחקה בקרבה, למרות שהיא אמינה, אבל זה ישב אצלה רק בשכל, זה לא חדר ללב. ואם כל זה צחקה בקרבה, שהיה רחוק אצלה זה להאמין ביודעה שאברהם זקן והיא זקנה, איך יכול להיות? הוא בן 100, בן 90, לא הגיוני, אין דברים כאלה. בתקופה של המבול, לפני המבול, היה דברים כאלה. הוליד בן 200, בן 100. מי שהוליד בן 70 הוא צעיר, כן? הוליד הוא אז מאוחר, אבל אחרי המבול השתנה הטבע. וכן זקנתה. ואם היה רצון השם מתברך לפוקדם, היה פוקדם מקודם. אם היה רוצה שלד ילדים, היה עושה את זה בגיל 20, 30, 40, 50, למה הוא חיכה? אבל באמת, מעט השם הייתה זאת. שיהיה בניין האומה עם ישראל דווקא אחר הייאוש הגמור. שלא האמין שום אדם ואפילו שרה שתיפקד עוד. כי זה כל האדם הישראלי להאמין שאין להתייאש כלל. דלעולם השם מתברך יכול לעזור ויפלא מהשם דבר, ואין לחקור בחקירות למה השם עשה ככה. למה השואה, למה טבח של החמאס, למה עשו לי ככה, 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 ככה. אין לחקור. וכן הישועה דלעתיד. וכן אמרו, אין בן דוד בא עד שתיאשו מן הגאולה. יפה. ועל כך אמר הנביא ישעיהו, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחולכם. תראו איך התחלתם מייאוש גמור, כאילו לא ילדים, ואף על פי כן הגיע יצחק. יצחק הוא אחד מארבעה אנשים בתנ״ך, שהשם בחר להם את השם שלהם לפני שנולדו. ישמעאל, יצחק, יאשיהו ושלמה. עכשיו שלמה זה מדהים. כי השם אמר לקרוא לו ידידיה, ואבא ואמא בחרו שלמה, ובסוף נבחר השם שלמה. זה מדהים. אבל יאשיהו, עוד קודם, ישמעאל, השם בחר את השם. הנח הרע, יועד בן וקראת שמו ישמעאל, וגם אברהם הוא אמר, וגם יצחק. הוא אמר ליצחק, מפורש, איך הוא אמר לו, מה הפסוק? וקראת שמו יצחק, מפורש. תגידו לי, מתי אני צוחק? מתי אני צוחק? או כשאני שמח, או מצחיק אותי, או כש... מופתע, לא מאמין. יצחקת אותי, לא מאמין. שמעתי פירוש יפה. צחוק, כמו שאמרתי, לא מאמין. יצחק קרוי על שם הצחוק. למה? כי כל האומה שלנו בלתי טבעית. ההולדה שלו בלתי טבעי. צחוק, צא מהחוק. צחוק, צא, חוק. אצל עם ישראל אין חוקיות. אצל עולמות העולם יש חוקיות, הכל. אצלנו אנחנו מעבר לחוקיות הרגילה. זה עם ניסי, כמו שהמהר"ל אומר, זה עם בלתי טבעי. בעזרת השם, בזכות הנצחיות שלנו, והצחוק שלנו, והיכולת לנצח את כל מה שקורה, נראה ישועות ונפלאות ונגיע לגאולה השלמה.